Sustainable. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מונחים במשין לרנינג ו-AI. אהלן, היום אנחנו בפרק מיוחד על וריפיקציה פורמלית של רשתות נוירונים. וואו, הרבה to take in. אז כדי לפרק את גם מה זה וריפיקציה פורמלית, וגם מה זה וריפיקציה פורמלית ברשתות נוירונים, איתנו היום שני אורחי כבוד. איתנו איתי בוחניק מאלביט, וגיא אמיר, שחוקר את הנושא באדיקות באוניברסיטת תל אביב. בואו תציגו את עצמכם. אני איתי, תתחיל.
אהלן, אז קודם כל ממש כיף להיות פה. קוראים לי איתי בוחניק, אני עובד כחוקר AI באלביט כשנה, בחטיבת מודיעין ולמד א'. עשיתי את התואר הראשון שלי ושני בהנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון, בהנחיה משותפת של דוקטור ניר שלזינגר ופרופסור תרצה רוטנברג. התזה שלי התמקדה בשילוב של למידה עמוקה בתוך אלגוריתמי עקיבה, בדגש על דאטה ויזואלי וסיגנלים גרפיים, מה שבאופן טבעי התחבר למה שאני עושה היום. בחטיבת המודיעין והלמד א' אני שייך לקבוצת מחקר גדולה בנושא AI, ומטפל בעיקר בנושא למידה עמוקה שקשורים לעולם הסיגנלים. אני פותר בעיות כמו גילוי סיגנלי תקשורת, סיווגם, איכונם, ואנחנו ממש שמחים לחזור ולהתארח בפודקאסט פעם שנייה, אחרי פרק שהשתתף בו זיו פרוינד, שהוא ראש הקבוצה, בנושא Novel Class Discovery. אני מזמין אתכם לחזור ולהזין גם אליו.
לגמרי, זאת שהיה אחד הפרקים הטובים, ואני לגמרי אובייקטיבי. גיא, בוא תציג את עצמך.
אז אלן, שמי גיא, אני סיימתי לאחרונה דוקטורט בחוג למדעי המחשב באוניברסיטה העברית, ובקרוב אני מתחיל משרד פוסט-דוקטורט בקורנל. את הדוקטורט שלי אני עשיתי בהנחיה של פרופסור גיא קץ, בתחום שנקרא אימות פורמלי. ספציפית התעסקתי באימות פורמלי של מערכות בינה מלאכותית ורשתות נוירונים, ואני מאוד שמח להיות פה היום ולדבר על השיתוף פעולה שלנו עם אלביט ועם קבוצת המחקר שלנו שגיא קץ מוביל. גם חשוב לי לציין את הקולגה שלי עידן רפאלי, שהוא גם חלק מרכזי בפרויקט היום.
אז באמת אני אשמח אם תעשו לי קצת סדר, כי אני מכיר אימות פורמלי בהקשר מאוד מאוד צר של שפות תכנות, שזה כל דברים כמו להבטיח שלא נחבר סטרינג עם אינט, נכון, כל דברים כאלה, או עכשיו נורא נורא אופנתי נגיד על שפת רס, שמבטיחה שלא ידליפות זיכרון, לעומת הגארביג' קולקשן שהיה לנו קודם בשפות כמו ג'אווה, גו וכדומה. אז מה הגדרה הרשמית של אימות פורמלי מחוץ לזווית הצרה של שפות תכנות?
אז אימות פורמלי זה בעצם תחום במדעי מחשב שעוסק בשאלה של איך אפשר לוודא באופן ריגרוזי ואוטומטי שמערכת נתונה מתנהגת באופן תקין ובכל תרחיש אפשרי. נניח למשל, יש לנו מכונית אוטונומית, אז לא היינו רוצים שהמערכת ששולטת במכונית תגרום למכונית פתאום להאיץ מול רמזור אדום. או אם אנחנו בעולמות של הטיפול הרפואי, לא היינו רוצים שמכשירי רנטגן יפלטו קרינה ברמה מסוכנת. אז מערכות כמו אלה וגם מערכות אחרות נעשות בשנים האחרונות הרבה יותר מורכבות. וחלק מהמורכבות הזאת זה השילוב ההולך וגובר של רכיבי בינה מלאכותית, בעיקר רשתות נוירונים, אבל לא רק, במערכות האלה. עכשיו, AI מביא הרבה יתרונות ברמת הביצוע וברמת הדיוק, אבל יש לזה גם חסרונות. בעיקר העניין שמערכות AI מתנהגות כמו קופסה שחורה. אנחנו לא יודעים למה המערכות האלה מקבלות החלטה מסוימת, ובפרט אנחנו גם לא יודעים הרבה פעמים אם ההחלטה הזאת היא נכונה בכלל. ובתחום של אימות פורמלי של AI, אנחנו מנסים בעצם להוכיח ריגרוזית שמערכת מבוססת AI שמתנהגת במקור כמו קופסה שחורה, תתנהג בצורה נכונה בכל תרחיש אפשרי.
אז סתם שעשות סדר, אפשרות אחרת, זה פשוט נגיד להריץ את הרשת על מגוון רחב של דוגמאות, עם אולי כל מיני אלמנטים רנדומיים, עם דרופה, בלי דרופה, עוד כמה פעמים, לראות שהכל בסדר, כן, שהרכב לא אמר לדרוס בן אדם, או אירוע קטסטרופי אחר, וזהו, למה צריך להיכנס לכל המתמטיקה הזו?
אז כמו שאמרת, באמת אפשר לעשות טסטים אבל הפרקטיקה של הטסטים מאוד מגבילה. נניח למשל אנחנו עושים 10,000 ניסויים שבהם המכונית שלנו לא, המכונית האוטונומית שלנו לא מייצה מול רמזור אדום. הדבר הזה לא יבטיח שבפעם ה-10,001 זה לא הולך לקרות. וכאן בדיוק אימות פורמלי נכנס לתמונה, כשאחד, המחיר של טעות בודדת יכול להיות מאוד חמור ולסכן חיי אדם, ושתיים, שאנחנו לא נוכל בכמות טסטים סופית, גם אם היא מאוד גדולה, לחסות כל תרחיש אפשרי שבה המערכת שלנו תהיה דיפלויד. ומה שנדרש במקום זה, זה בעצם להוכיח מתמטית שהמערכת כן תתנהג נכון, בכל תרחיש אפשרי.
הבנתי, האמת שגם פה בעצם צריך כנראה לדעת מה התרחישים מראש, או כאילו, זה בעצם אותה בעיה, לא?
אז כן אנחנו מניחים שהרי בסוף תהליך האימות הוא יהיה ביחס לתכונה מסוימת. וזה גם הגיוני, נכון? כי לא אפשרי שבכל תרחיש אפשרי, בכל תכונה אפשרית, גם המערכות הכי טובות תמיד יתנהגו כמו שהיינו מצפים. אבל כשאנחנו יודעים להגדיר בצורה רגרוזית תכונה, ויש לנו את המערכת שמעניינת אותנו, אנחנו יכולים להגיד למשל, כן, אנחנו רוצים שבתחום הבטיחות למשל, אנחנו לא נתפשר, ואולי המכונית תיסה בצורה שהיא טיפה פחות נוחה לנו. אבל ברגע שאנחנו יודעים להגדיר מה אנחנו רוצים שהמערכת תיתן לנו, אנחנו יכולים בעצם לפרמל את זה ולבדוק את זה באופן רגרוזי.
אז יש בעצם דוגמה שאתה יכול להביא מתוך הצרכים של אלביט, איזה תכונות אתם בעצם עושים להם אימות פורמלי של רשתות?
בוודאי. בעצם באלביט אנחנו מפתחים מערכות הגנה מצילות חיים, מה שממש דורש אמינות גבוהה לשמור על הביצועים שלהם באותו מתארים רלוונטיים שעובדים בהם. דוגמה שאני יכול לתת למשל זה מערכת לגילוי שריפות מרחפן, שאני יכול להגדיר את מעטפת המתארים על ידי הגובה של הרחפן, המהירות טיסה שלו, תנאי מזג האוויר, סוגי הרקע, גודל השריפה. בעצם כל הדברים האלה אני רוצה לוודא שעדיין הרשת יודעת להחזיר פתרון הגיוני. ונניח שיש לנו אלגוריתם שהוא rule based, שאנחנו לגמרי מבינים את הקשר בין הכניסה והמוצא. אז אני יכול ממש להגדיר נקודות עבודה ולבדוק בבדיקה סטטיסטית בגישת מונטי קרלו, שבין נקודות העבודה המערכת מתנהגת בצורה מונוטונית, שכמובן כבר אפשר להבין שהדבר הזה הוא יקר. אבל אם אני שם בצד את זה, הבעיה ברגע שאני מכניס שילוב של דיפ לרנינג, אני כבר לא יכול להבטיח שאם אני אזוז איזשהו אפסילון בכניסה, אני לא אשנה את הלייבל שלי במוצא. וכולנו גם מכירים את הדוגמאות האדברסריאליות שיש היום. בעצם קיים חשש גדול מהשילוב של AI במערכות קריטיות, שגם היכולות האקספליינבל שלהם הן די נמוכות, ואנחנו חיפשנו טכנולוגיה שיכולה להגביר את הביטחון של הלקוח באלגוריתם הזה, כתחליף לאותה בדיקה סטטיסטית מאוד מאוד צפופה שהיא יקרה ולא תמיד גם אפשרית.
מדהים, אני חייב להגיד שכגילוי נאות, אני בתואר השני שלי כתב איזשהו מאמר, איזשהו שיטה, נעזוב שנייה על מה היה התואר, והיה הוכחה מתמטית נורא נורא יפה, וגם רצו סימולציות, וזה נראה שזה עובד, ושום ב-100% במקרים, וכשהתחלנו לנסות להרחיב את זה ל-use case יותר גדול, גילינו שיש בג בהוכחה, ופשוט הסימולציה לא תפסה את זה, כי זה היה כזה rare event, שהיה צריך משהו בהסתברות של לא יודע מה, 1 למיליארד, ופשוט עם כל ההגרלות של מונטה קרלו, מונטה קרלו זה פשוט הגרלות, כן? לא הגענו לפינה הזו אף פעם, ואני אתאר לעצמי שאנחנו לא נרצה סיכוי קלוש שבקלושים, שהרכב יעיץ באור אדום, או לא יודע מה, מכונת ירייה אוטומטית, תירה על כוחותינו וכדומה. האמת שאימות פורמלי זה use case מאוד 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 לא סטנדרטי. איך בכלל נולד שיתוף הפעולה הזו בין כאילו אלביט לתחום כזה אקדמי?
אז אלביט למעשה מקיימת מפגשים קבועים, פעם בכמה חודשים עם כל האקדמיות בישראל, ובאחד מהמפגשים באוניברסיטה העברית, פרופסור גיא קץ, שהוא המנחה של גיא שפה איתנו, סיפר על המחקר שלו באימות פורמלי. ואנחנו באותו זמן התמודדנו עם אותם ספקות של הלקוחות, בהכנסה של רשתות עמוקות לתוך המערכות, ומה שהוא דיבר אלהיב אותנו, שזה יכול להיות לגמרי פתרון אפשרי. אז בעזרת רשות החדשנות, התחלנו פעילות משותפת, וזו גם הזדמנות מעולה להגיד להם תודה על התמיכה בפרויקט הזה.
מדהים. טוב, אז אני חושב שהבנו את המוטיבציה, כן, באמת לעשות איזושהי וריפיקציה לוגית, כן, ולא לא סטטיסטית. עכשיו השאלה היא, איך עושים את זה תכלס על רשתות נוירונים? גם ככה מודל די מורכב.
אז בגדול, כל השיטות של אימות פורמלי ורשתות, לוקחות כלים מאופטימיזציה ולוגיקה מתמטית. והרעיון של כל השיטות האלה, הוא בצורה אחת או אחרת, להסתכל על הרשת נוירונים כפונקציה שלוקחת קלטים, למשל תמונות, ומוציאה פלטים, למשל הסיווג של מה קורה בתמונה. הרעיון הוא שאנחנו לוקחים את הרשת ומקודדים אותה כאוסף של הרבה אילוצים מתמטיים. חלקם יהיו לינאריים וחלקם יהיו קשורים לאקטיבציות בתוך הרשת. למשל, אם יש לנו פונקציות ריליו, שזה לפונקציות אקטיבציה נפוצות ברשתות נוירונים, אנחנו נקודד גם את האילוצים המתמטיים האלה. בנוסף לקידוד של הרשת, אנחנו מקודדים את התכונה שמעניינת אותנו. אז למשל, האם הרשת היא רובסטית? כלומר, האם יש כדור סביב איזשהו קלט שיגרום לרשת להמשיך לסווג את הקלט המקורי באותו סיווג? אז לוקחים את הרשת שהיא אוסף של אילוצים מתמטיים, ולוקחים את התכונה שמעניינת אותנו, ובעיקרון מכניסים את שני הדברים האלה לתוך איזשהו פטרן שפותר בעיות אופטימיזציה. ובודקים האם זה נכון שבכל קלט אפשרי, האילוצים שמעניינים אותנו מתקיימים. וזה מבטיח שגם הפתרון יהיה ריגרוזי, והוא יהיה מלא במובן שהוא יסתכל על כל מרחב הקלטים האפשרי.
כשאתה אומר פטרן, אני מייש מתכוון למשהו בסגנון של linear programming solver, כזה כמו הדברים שיש באקסל?
בדיוק. המוטיבציה לדברים האלה זה אותם פטרנים כמו סימפלקס, או אלגוריתמים ישנים יותר של אופטימיזציה, שלוקחים אוסף של אילוצים ובעצם מאפטמים אותם. רק שעכשיו אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שהאילוצים יהיו אילוצים שמתאימים לרשת נוירונים, שזה אומר שצריך לקודד את הארכיטקטורה של רשת הנוירונים, צריך לקודד את פונקציית האקטיבציה, וכמובן, כמו שאמרנו קודם, גם לקודד בעצם את התכונה עצמה.
כן, אז אולי זה נקודה טובה קצת להזכיר מה זה linear programming, כי זה קצת תחום שנראה לי fell out of fashion, עכשיו שיש deep learning בכל מקום. אז linear programming זה אם יש לי סט של אילוצים לינאריים, נכון? אז אני יכול לפתור את זה בכל מיני אלגוריתמים שלדעתי הנפוץ בהם, לא יודע מה מהיר בהם, זה אלגוריתמים בשם סימפלקס, שמעט שאני זוכר מהתואר, וגיא התרגיש חופשי להשלים את הפערים, זה שאם מדמיינים מרחב דו-ממדי, אז יש לי, כל האילוצים הם גוזרים לי איזשהו קו לינארי, ואני מקבל איזשהו פוליגון, איזשהו מצולה, מה שסימפלקס אומר, אומר שהמקסימום של איזה פונקציה לינארית שאני אגדיר, הוא צריך להיות אחד הקודקודים של המצולה, נכון? משהו כזה.
בדיוק. סימפלקס הוא בעצם אלגוריתם שפותח בשלהי מלחמת העולם השנייה, עוד בשנות ה-40 בארצות הברית, והוא עסק באיך אפשר לקחת אוסף של אילוצים לינאריים, למשל x שווה 2y וz שווה a ועוד b, ולמצוא יתרון שעונה על כל האילוצים האלה ומה. אתם סט של משוואות לינאריות. מה שאנחנו עושים אצלנו זה בעצם וריאציה של אותו אלגוריתם שהוא נקרא אצלנו רלופלקס. מעין שילוב של רלו, פונקציית האקטיבציה הנפוצה, ברשתות יחד עם סימפלקס, אותו אלגוריתם מוכר בעתיק שעוסק בתכנון לינארי.
אז בעצם כאילו כל המטרה של רליו ברשתות נוירונים זה להכניס אי-לינאריות, נכון? כאילו כל טוב ויפה בתכנות לינארי, ואז יש לנו סימפלקס וכל הדברים הנחמדים שבאים עם העולם הלינארי, אבל הכוח של רשתות נוירונים בא מתוך הרכבה של דברים לא לינאריים. אז איך בעצם מתרגמים את סימפלקס שהוא מאוד מאוד מעוגן בעולם הלינארי, אל רשות נוירונים שכל חוזקם בא מתוך זה שהפונקציה היא לא לינארית, איך הדברים האלה מתחברים בכלל?
מעולה, אז אם הרשת עצמה הייתה כוללת רק אילוצים לינאריים, היא הייתה בעצם פונקציה לינארית, והיינו יכולים לאמת אותה בקלות על ידי סימפלקס או אליפסואיד, או אחד מהאלגוריתמים האחרים שעוסקים בתכנון לינארי. הבעיה היא שהרשת אז לא הייתה מספיק אקספרסיבית כדי לבטא את מה שאנחנו רוצים. פונקציית הרלו היא פונקציה שבאה למדל את האקסיטיציה של נוירונים ביולוגיים, והיא בעצם מביאה יחד עם אי-הלינאריות שלה את היכולת לבטא הרבה פונקציות שונות ולהכליל למשימות המורכבות שרשתות נוירונים מצליחות בהן. אז אנחנו רוצים להשתמש ברלויים בתוך הרשת ובפונקציות הלא לינאריות האלה, כי הן עוזרות לרשת להיות אקספרסבילית. מצד שני, ההכנסה של אותן פונקציות גורמת למצב שבו אין ארוחות חינם, כי עכשיו משימת האימות נעשית הרבה יותר קשה, כי הרשת היא כבר לא פונקציה לינארית, והרבה יותר קשה להפתם אילוצים שהם לא לינארי. מה שאנחנו עושים אצלנו כאמור, זה וריאציה של סימפלקס שקראנו לה רלופלקס, והרעיון הוא בעצם איטרטיבית לנסות להפוך את אותה רשת נוירונים ואותה תכונה, שהן כאמור לאו דווקא לינאריות, ואפילו בדרך כלל לא לינאריות, ולהפוך אותן למלא בעיות קטנות של תכנון לינארי. למשל, אם היינו יודעים מידע על הפאזה שבה פונקציית הרלו נמצאת, היינו יכולים להגיד שבאזור לוקלי נקודתי, הרשת כן מתנהגת כמו פונקציה לינארית. ואומנם תיאורטית אפשר לעבור על כל הקומבינציות של הפונקציות רלו, אבל זה לא יהיה באמת מעשי, כי זה יביא לנו לפיצוץ אקספוננציאלי מאוד מאוד מהר. כלומר, לא נוכל אפילו על רשתות קטנות לאמת תכונות בסיסיות. מה שאנחנו עושים במקום זאת, זה לנסות באופן איטרטיבי להדק חסומים לאורך הרשת. למשל, אם היינו יודעים שהקלט לפונקציית הרלו הוא משהו שהוא קטן מ-5, אנחנו יודעים שבעצם פונקציית הרלו מתנהגת כמו פונקציית האפס, כי פונקציית הרלו מוציאה אפס לכל קלט שהוא אי שלילי, ואם לעומת אותה היינו יודעים שהקלט הוא מעל 17, אז היינו יודעים להתייחס לפונקציית הרלו כפונקציית הזהות. אז אנחנו מנסים בעצם באופן איטרטיבי להדק חסמים על אותן פונקציות רלו ופונקציות אחרות, אגב, שהן לא לינאריות, ובכך בעצם לפתור לוקלית כל מיני בעיות תכנון לינארי, שאותן אנחנו כאמור יודעים לפתור באופן יחסית יעיל עם אלגוריתמים ישנים.
אז רק לוודא שהבנתי, רלי הורי זה בעצם if, נכון? אם גדול מ-0, אז קו יש קו אלכסון, אם קטן מ-0, אז זה flat line על ה-0. עכשיו, הרכבה של רליו על רליו על רליו זה בעצם גדל כמו 2 בחזקת, כן, כמו עץ בינארי, 2, 4 וכדומה, אז כאילו נאיבית, אם היינו הולכים לעשות סימפלקס על כל הקומבינציות האלה, היה לנו 2 בחזקת עומק הרשת או משהו כזה סימפלקסים, שזה משהו שהוא כנראה לא ישים, אז אתם עשיתם משהו יותר חכם, משהו שלא הולך בגישה של הברוט פורס, אלא משהו שבודק בכלל באיזה נתיב של העץ אני נמצא. אני צודק בערך?
אכן כן, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. רלופלקס הוא פותח אגב במקור ב-2017 בסטנפורד על ידי המנחה שלי גיא קאס שהיה אז בפוסט דוקטורט, בעצם מנסה לא בצורה של ברוט פורס או בצורה נאיבית לעבור על כל הקומבינציות, אלא לנסות להדק ולהסיק מידע על החסמים השונים ברשת, ואת זה אנחנו יכולים לעשות על ידי או הנחה על הקלטים או על הצורה שהרשת בנויה. למשל, אם הרשת שלנו מסווגת תמונות, אנחנו יכולים לדעת שהשכבה הראשונה תקבל לא סתם ערכים שליליים, אלא ערכים של פיקסלים מסוימים. וזה לא כל ערך ממשי אפשרי, אלא זה משהו שמתאים לדומיין של העולם שהרשת לומדת אותו. וכמו שאנחנו יודעים להסיק משהו על השכבה הראשונה, אנחנו יודעים להסיק על הקשרים של אותם קלטים לשכבות הבאות. וזה בגדול מה שהתהליך הזה עושה, וגם אני גם חשוב לי לציין שתמיד יש עדיין את המקרה קצה, כלומר יש לנו הוכחה שתהליך האימות של רשתות נוירונים הוא בעצם בעיה NP קשה, כלומר במקרה הגרוע ביותר יכולה להיות רשת נוירונים שאנחנו נצטרך לשלם בזמן אקספוננציאלי שאנחנו מריצים את תהליך האימות עליה. בפועל, הפרקטי קורה שאנחנו כן מצליחים על רוב מוחלט של הרשתות ורוב מוחלט של התכונות לאמת את מה שאנחנו רוצים.
אז בעצם, למה לא להשתמש בזה על כל רשת? אני מניח שזה, הנחה פה של רליו היא חזקה, נכון? אם היה פה סיגמואיד או משהו כזה, אז הייתה בטח בעיה, כי אנחנו כבר לגמרי לא לינארים. יש עוד איזשהם מגבלות על השיטה?
אז כמובן יש את המגבלה של הגודל, אנחנו, בגלל שזה עדיין תהליך NP שלם, אנחנו לא נוכל לעשות את זה על כל רשת, למשל רשת של ChatGPT שכוללת כמעט 180 מיליארד פרמטרים, זה לא משהו שאפשר כמובן לאמת אותו פורמלי. יש אילוצים טכניים של השיטה שלנו, או של שיטות אחרות לאימות פורמלי, שזה באמת מתקשר יותר לפונקציות אקטיבציה. אז הפונקציה היא אולי לא לינארית, אבל כן נדרש שתהיה לינארית למקוטעין. בחלק מהמקרים, אגב, משמשים בפונקציות שהן לא לינאריות, גם לא למקוטעין, כמו סיגמואיד, שאותה אפשר אולי לקרב עם מספר אילוצים לינאריים. אבל זה כמובן מוסיף לסיבוכיות. מה שמאוד מעניין בשיתוף פעולה שלנו עם איתי והחבר'ה מאלביט, זה בעצם שגם כשרשת היא גדולה מאוד ועושה משימה מורכבת מאוד, הרבה פעמים על ידי כל מיני שיטות של איפטום, אנחנו יכולים עדיין לפתור את הבעיה בקנה מידה יחסית.
קודם כל זה מאוד 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 מגניב, חייב להגיד שזה אחד החיבורים הלא טריוויאליים, לא הייתי חושב של פורמל וריפיקיישן ו... רשתות נוירונים, יש משהו בכלל במשותף. תוכל לתת דוגמה, איפה אתם משתמשים בזה, נגיד באימון? איתי, אני אומר, זה אליך.
כן, בוודאי. ניקח למשל את המערכת לגילוי שריפות, שתיארתי מקודם. כלומר, שיש לי איזשהו רחפן, שהוא טס לו מעל יער, ומצלם באינפרד, והמטרה שלו היא לגלות בעצם התחלה של שריפה. כלומר, להבחין בין מתי יש לי פה התחלה של שריפה אמיתית לבין איזשהו עליית חום רגעית, ואנחנו נרצה בעצם שהרשת להוכיח תצליח לעבוד בכל המתארים הרלוונטיים. אז אם דיברתי עכשיו על שריפה בשלבים הראשונים שלה, כלומר שהגודל שלה בסנסור שלנו הוא עד פיקסל אחד או פיקסלים בודדים, ממש כמעין מטרה נקודתית, ונניח שאני יצרתי 1,000 תרחישים מסומלטים של תמונות שבהם הרשת שלי מצליחה לסווג נכונה את השריפה בעוצמה מסוימת. מה שהייתי רוצה להוכיח זה שעבור אותו מתאר, הרשת גם תצליח לגלות כל שריפה שהיא בעוצמה גדולה יותר. כלומר, הייתי רוצה ממש לאמת שיש מונוטוניות לתכונה של עוצמת השריפה ברשת. כלומר, בהינתן עכשיו, באותו המתאר, אותו מיקום, אותו תמונה, אם הייתה לי שריפה שהיא בעוצמה גדולה יותר, גם המוצא של הרשת יהיה בעצם גדול יותר, או לפחות גדול מסף הגילוי שאני אוכל לגלות גם אותה.
אז נעשה קצת לצלול פה לפרטים, כי זה נראה שיש כזה עוצמת השריפה, שזה משהו שהוא גם לאו דווקא חזוי בתמונה, נגיד, יכול להיות ש... אני מניח שתמונה מודדת משהו כמו בהירות של פיקסלים, או כמות פיקסלים בהירים, נכון? זה הדברים שאפשר למדוד. ועוצמת השריפה, יכול להיות שזה משהו שהוא בכלל לא לינארי, לא קבעי במקצועי, אבל יכול להיות שיש איזשהו פרמטר נוסף שהוא בכלל לא לינארי שנמצא שם. זה משהו שבכלל אפשר להתמודד איתו?
זאת שאלה מצוינת, ובאמת האלגוריתם של האימות שאנחנו מדברים עליו יודע לאמת רק תנאי לינארי על הפרמטר של הכניסה. אבל היתרון הגדול זה שהוא יודע לאמת כל רשת נוירונים. וכמו שאנחנו רואים באמת לאחרונה, רשת נוירונים יכולה ממש למדל כל פונקציה מורכבת. כלומר, במקרה נגיד שיש לי מודל מצוין שיכול לסמלץ כיצד שריפה עם עוצמה וצורה מסוימת יכולה להיראות בסנסור שלנו, בהינתן פרמטרי שריפה פיזיקליים, אז אני יכול ממש להשתמש במודל הזה כדי ליצור לי איזשהו דאטה סט, ואיתו לאמן בעצם רשת מסמלצת שתלמד את הקשר הלא ליניארי הזה על הדאטה סט שיצרתי. וברגע שיש לי עכשיו את את אותה רשת מסמלטת, אני יכול להשתמש בה לפני הרשת המסווגת, ולהסתכל על כל הרשת החדשה הזאת כרשת שאותה אני רוצה לאמת את הנכונות שלה, אל מול אותו אינפוט פשוט בכניסה, שאני רוצה לוודא למשל את, את, את התחום של גודל השריפה. כלומר, בהינתן עכשיו איזשהו חסם מסוים, אני רוצה לוודא שעבור עוצמת שריפה שהיא גדלה יותר מהשריפה האחרת, גם האוטפוט של המודל יהיה בהתאם גדול יותר. ובדרך הזאת בעצם קישרתי את הרשת שלי אל אותו אינפוט יותר פשוט שאני יכול לשים עליו ביטוי ליניארי בכניסה.
אז שאלה קצת לגבי להביא מודלים כאלה לא סטנדרטיים לפרודקשן. אני חושב שכל דבר שלא נמצא בתוך פייטורט שזה מוכן, יש הרבה זהה ואנג'ינירינג כדי לגרום לזה באמת לפעול. מה היו בעצם האתגרים מבחינתכם כדי ליישם את האלגוריתמיקה הזו ממש בפועל?
אז זאת שאלה מצוינת. מבחינת הצד שלנו באמת הייתי מסמן לי שני אתגרים משמעותיים. הראשון, כמו שדיברת, זה בעצם מגיע מהעולם הזה של זמן ריצה ושל סיבוכיות וזיכרון. כי אנחנו כרגע נמצאים בנקודה שהיא מאפשרת לי לאמת תכונה פשוטה, כמו מונוטוניות עוצמת השריפה שדיברתי עליה, על רשת קטנה. אבל במציאות הרשתות שאנחנו עובדים איתן באלביט הן הרבה הרבה יותר גדולות. מה שמשפיע אוטומטית בעצם על זמן הריצה ועל הזיכרון שאני צריך. אז פתרון אחד ברור הוא להשתמש בפרונינג. אבל מאחר באלגוריתם האימות שאנחנו עובדים איתו, כמו שגיא הסביר, הוא תלוי בעיקר בכמות הריאליו, אז אנחנו יכולים למעשה להסתפק בלצמצם את כמות הריאליו שיש לנו ברשת, ולא רק את כמות המשקולות. יש איזושהי עבודה מאוד יפה של פרופסור שי אבידן מאוניברסיטת תל אביב, שמראה איך אני יכול באמת לדחוס ריאליו בצורה יעילה הרבה יותר מאשר דחיסת משקולות. אז זה אתגר אחד שאנחנו באמת מתמודדים איתו, והוא אתגר רגיוני במעבר מהאקדמיה לתעשייה. אתגר שני הוא הרצון שלנו להפוך את הכלי הזה להיות כלי הרבה יותר גנרי, ולהצליח ממש לפרמל תכונות שהן יותר מורכבות ממונוטוניות עוצמת השריפה. למשל, אני רוצה להוכיח באמת הנכונות של הרשת עבור סוגי רקעים שונים. אבל לשם כך אנחנו עובדים באמת בימים אלו על איזשהו מודל ג'נרטיבי, שידע לסמלץ בעצם סוגי רקע שונים, והוא יהיה אותו רשת מקדימה על הרשת המסווגת שלי, כך שאני אוכל בעצם לשים את התנאים על האילוץ של האינפוט, על אותו latent space שמייצר לי את הרקע. אז זה משהו עדיין לא הגענו לתוצאות, והוא מאתגר למדי, אבל בהנחה באמת שנצליח לעשות את זה, אנחנו סבורים שזה יהיה פתרון נהדר לאימות הבעיה שתיארנו, ועוד המון המון בעיות דומות שיש בתחום.
נעתי. גיא, יש לך מה להוסיף מניסיונך ביישום בפועל?
אז בעיקרון גם עוד משהו שאנחנו לוקחים בחשבון יחד עם החברים מאלביט, זה בעצם גם כל הזמן להתאים את הרשת ואת המשימה שלה לאילוצים של מכשירי הקצה. הרי בסוף זה גם אין טרייד-אוף שאנחנו רוצים רמת ביצוע גבוהה, אבל אנחנו למשל עובדים על מערכות מוטסות, ששם יש לנו גם הגבלה של המשאבים, והזיכרון שאפשר להשתמש, אז איך אנחנו מצליחים את כל האילוצים האלה לעשות ולרבע את המעגל, כלומר גם להגיע לרשת ברמת ביצוע גבוהה, גם מודל שמצליח להיות לא רק בתוך איזושהי חוות שרתים, אלא על מערכות מוטסות אמיתיות, וגם שנוכל בסוף לאמת את כל התהליך הזה לפי הרצונות של הלקוח, ולעשות את זה סך הכל בלי לוותר על אף אחד מהמרכיבים האלה.
אז קודם כל זה היה פרק מרתק. שאלה לי, למאזיננו, מי שרוצה ללמוד עוד, לאן לפנות? זאת אומרת, יש ספריות מוכנות, יש מאמרים, כאילו מה השלב הבא ליישום, נגיד, מחוץ לאלביט?
אז אנחנו בקבוצה שלנו עושים את לוקחים את כל הכלים שלנו ובעצם מפרסמים אותם כלים שהם open source לחלוטין, אז אנחנו גם נותנים רישיון שהוא מאוד מתירני, ומאפשר גם ליוזרים עצמאים להשתמש בו, ולקחת היום רשתות שלהם ולאמת אותם. אפשר לחפש את מראבו, שזה הכלי המרכזי שאנחנו עובדים עליו. בנוסף, את העבודות שאנחנו עושים, ובפרט את העבודה יחד עם החברים אלביט, אנחנו גם פרסמנו במאמר נפרד, אפשר למצוא את זה באתר של המעבדה של פרופסור גיא כץ מהעברית, וכמובן ליצור איתנו קשר על דברים פרטניים אם יש שאלות.
אתה רוצה להגיד משהו? שנסיים.
להגיד אולי תודה רבה שהזמנתם אותי. ממש נהניתי בתור מעריץ מושבע של הפודקאסט להיות כאן.
אז המון המון תודה על הפרק. היה פרק מרתק, ואנחנו נשים את הכישורים בתיאור הפרק למי שרוצה ללמוד עוד. ואנחנו נתראה בפרק הבא.